כאן משהו מאוד מאוד מיוחד. אני חושב שמישהו שהיה במקומות אחרים יותר יודע להעריך את זה אולי. אז אני קצת מתלבט מאיזה כיוון אפשר להתחיל. אני אספר לכם סתם, נתחיל מחוויה אישית. לי קוראים דן טיומקין, נעים מאוד. הייתי פה בשבת.
שבת האחרונה?
לא, הייתי פה איזה שבת אחת לפני חודש, חודש וחצי. הייתי בשיחה של הרב טל בצהריים, בעונג שבת. הוא דיבר שעה. מאוד נהניתי שבשעה שהוא דיבר, הוא הזכיר גם את רבנו נחמן, גם את הרב מחב"ד, גם את האור החיים הקדוש, גם את הבן איש חי זכותו תגן עלינו, כל הקהל אומר אמן, וגם את מרן החזון איש. זה הציף אותי באושר מאוד מאוד גדול. אנחנו בדור כל כך חיצוני, שבו כל רובד בתורה או כל מגזר מסוים לוקח את הרב, את הרבה, את הדמות הרוחנית שממנה הוא יונק, שאין ספק שהוא ענק שבענקים, ועושה דגל גדול ומנפנף בו. ועד פה הכל טוב. אבל התופעת לוואי של זה, במיוחד בתקופה כזאת של בחירות ושל כזה, זה שבדרך כלל מצטרף עם זה גם קצת רצון של גאוות יחידה, לפעמים הוא אומר, מסביר גם למה אנחנו הכי טובים ולמה האמת נמצאת אצלנו בכיס. ובמילא יוצא שאחרים קצת מסכנים טועים. וזה משהו מאוד מאוד בעייתי בתפיסה של יהודי על העולם. ופה לשמוע בשיעור של שעה ציטוטים מחמישה אנשים גדולים שבדרך כלל השם ירחם, אנחנו בדור חיצוני, האמת היא נעדרת, עדרים עדרים. לא, לא נהוג להביא את חמישתם ככה ביחד. רק מלשמוע את זה אמרתי, וואו, עשינו פה כבר צעד, נכון, לקירוב הגאולה. צריכים להעריך את זה. אני שמח לתת על עצמי, מי שלא מכיר, קוראים לי דן טיומקין. אני גם בעל תשובה, 18 שנה כבר. ברוך השם. אני, המסלול שלי בתשובה לא היה כל כך סטנדרטי ורגיל. אני במקור מרעננה, משפחה, לא, עד גיל 20 לא שמעתי קידוש, לא יודעתי מה זה קידוש, לא נותיי. והתהליך שלי של החזרה בתשובה היה מאוד מאוד מהיר. אמא שלי היא מהבית אברמסקי, וכבר בסמינר גילו שבעצם אני קרוב של רב חצקל אברמסקי. יוצא שתוך פחות משנה מהיום שבו הייתי בסמינר ערכים, כבר למדתי בישיבת סלובודקה בבני ברק. אז למדתי שם 6 שנים.
מה זה אומר? ישיבת סלובודקה, מה זה אומר?
ישיבת סלובודקה זו ישיבה ליטאית, שנמצאת בבני ברק. ישיבה מאוד מאוד טובה ומוצלחת, יוצאים משם הרבה מאוד רבנים ומורי הוראה, ויש שם הרבה מאוד עובדי השם, עובדי השם באמת, צדיקים ויראי שמיים. אבל לשים בעל תשובה צעיר ומתלהב בכזה מקום, אז יצא שמהר מאוד נכנסתי על תדר של לחכות את האנשים ולקפוץ לדרגות, לא 10 ולא 20, אלא 200 דרגות מעבר למה שהייתי באמת, וגם מעבר למה שאני עכשיו באמת. זאת אומרת, חומרות והנהגות של קדושה ושל דבקות, שפשוט היו מאוד מאוד גדולות עליי. שמעתי פעם משהו מאוד יפה שברוחניות, אתה לא יכול לקפוץ מדרגות. אם יש לך מדרגות, אז אתה יכול לקפוץ מדרגה, נכון? כל מי שמטפס מדרגות והוא ממהר יודע את זה, אתה לא חייב ללכת מדרגה מדרגה, אפשר גם לקפוץ. ברוחניות זה לא כך. כי כל פעם אתה יוצר את המדרגה. אז אם אתה קופץ מעל, אז אתה מדומיין. ולהיות מדומיין זה דבר ש... קודם כל אף אחד לא אומר על עצמו שהוא מדומיין, תמיד כל אחד בטוח שהוא מאוזן. אחד הדברים שאין דבר כזה, כמו שכתוב גם לא יהיה ככוח וכעדתו, שאסור להחזיק במחלוקת. גם זה לאו מאוד נדיר. אנשים מחפשים מצוות נדירות, להחזיק במחלוקת. אני מחזיק במחלוקת? הוא מחזיק במחלוקת, הצד השני, כל אחד על עצמו חושב שהוא בסדר. אז גם כל אחד על עצמו תמיד בטוח שהוא מאוד מאוד מאוזן. בהרבה מקרים זה נכון, בהרבה מקרים זה לא. אצלנו בעלי התשובה בדבר הזה אנחנו קצת מועדים. כי מעצם המהות של אדם שצריך להתנתק מעולם, אז כמו שטיל שממריא לשמיים, אז צריך הרבה 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 כוח, הרבה 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 אנרגיה כדי לנתק. אבל לא יכול להישאר ככה כל הזמן. אם הוא יישאר ככה כל הזמן, אז הוא יגיע לשמש וישרף. הוא צריך באיזשהו שלב, אחרי שהוא כבר יתנתק, לוותר על החלקים שיעזרו לו להתרומם מכוח הכובד, ולהתחיל לחיות את החיים הרגילים שחללית אמורה לחיות. אתה מומחה בחלליות לפתח את המשל הזה עוד, אבל הנמשל פה ברור. אנחנו צריכים הרבה מאוד כוחות, כל בעל תשובה יודע את זה, צריך הרבה מאוד כוחות כדי לעזוב את העולם שהוא היה חי בו, את החברים, את ההרגלים, זה משימה מאוד לא פשוטה. החוכמה היא לדעת איך לוקחים את כל הכוחות האלה ואת כל האנרגיות האלה ומנתבים אותם לחיים שמחים, שמחים, לחיות את עבודת השם בשמחה ובטוב לבב, להוריד את זה לא רק לעצמך אלא גם לאישה, גם לילדים. בעזרת השם, כל אחד רוצה לבנות ולחיות את החיים, וזה תמיד המדד. זאת אומרת, אם אדם הוא לא בדיוק לגמרי מאוזן, אז הגמרא לא תבוא ותגיד לו, הלו, אתה לא מאוזן. כי הגמרא היא גמרא, היא נוחה. אפשר ללמוד אותה, ואפשר... גם החברים, אפילו חברים בישיבה, תקנו אותי אם אני טועה, אבל בדרך כלל, אז אדם יש לו קצת הנהגות, יש לו זה, בסדר, בסך הכל אף אחד לא אוהב להיות... הרסר, או להיות פתאום זה שמיר הערות, ומה שאתה עושה זה מוזר, וזה, אנחנו אנשים חברתיים, בסך הכל יש דיבוק חברים, יש ביקורת, אבל בסך הכל זה ברמות מסוימות. המדד האמיתי שבו אדם מגלה את הפידבק האמיתי על רמת האיזון שלו, זה כשמתחתנים. כי האישה קיבלה תפקיד רוחני להיות עזר כנגדו, כידוע, והדרך שלה לעשות את זה, זה לפעמים דרך העזר, ולפעמים הדרך כנגדו. זה שהיא נגדו, זה העזר שלו. זה הדרך שבה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, הלו, אתה לא מאוזן. ואז הבעיה היא שכשאנשים נשואים, פתאום יש להם בעיה עם האישה, עם הילדים, עם הפרנסה, הרבה פעמים כבר דברים מסוימים התקבעו בעבודת השם, ויש כל מיני סריטות שעכשיו צריך לעבור הרבה מאוד תהליך כדי לתקן את זה ולהיות שוב באמת מאוזנים. אז ברוך השם שעולם התשובה מתבגר ויותר ויותר מודעים לדבר הזה, ו... כבר בישיבות לבעלי תשובה, שזה כבר מצב שלב יותר פתוח ואפשר עוד לתקן ולעשות דברים ולהיבנות בצורה מאוד מאוד מאוזנת ומאוד מאוד רצינית. להיות מאוזן זה לא אומר לא לעבוד את השם בתורים גבוהים, חס ושלום. צריך להיות רציני וצריך להיות צדיק. רק צריך להגדיר, נכון, מהי העבודה הרצויה מאיתנו. אז אני כשהייתי בסלובודקה, למדתי שם באמת ברוך השם 6 שנים, בעמל רב ובהתמדה רבה, ו... נבניתי ויש לי רק דברים טובים להגיד על המקום הזה. אבל לעצמי, בחיים שלי, ראיתי, גם לקחתי משם הרבה מאוד הנהגות שלא התאימו לי. והייתי על מסלול שהוא בדרך מאוד מאוד מסוכנת.
מה למשל? איזה
הנהגות? אני אצפה לך כמה דוגמאות קטנות. דוגמה ראשונה, קראתי באיזה ספר שאדם שרוצה להיות צדיק צריך למסור נפש למען השם, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, צריך להמית את הגשמיות שלו, להמית לגמרי את הגשמיות זה קשה, אבל משהו. החלטתי שאת הקפה שלי אני שותה בלי סוכר. כאילו מה, חזרנו בתשובה וזה, בשביל הכפית סוכר עכשיו. לא חבל, כאילו ויתרתי על כל כך הרבה דברים. אם כבר, אז כבר, זה שורה ראשונה בגן עדן, מה? אז שתיתי במשך איזה 2-3 שנים את הקפה שלי בלי סוכר. אני יכול לספר לכם, סתם, זו דוגמה מאוד, היא לא כך מביכה, אז קל לי לספר אותה, ואני יכול לספר לכם מה זה גרם לי. חשבתי שאני עובד בזה על מידת התאווה. אני כבר לא בעל טייבה. עכשיו, עבודת המידות דבר מאוד רגיש. אתה נותן זבנג קטן למידת התאווה, אבל ז'ופ, מידת הגאווה פתאום התחילה לצמוח. אחרי שישבתי בפינת קפה, מדי פעם הייתי איפה לשתות קפה, וראיתי רבנים, רבנים גדולים, זקן לבן גדול, לוקחים כוס קפה, ושמים כפית סוכר. אני הסתכלתי עליהם. שחקן, עלול, אני בעל תשובה של 2 שנים, כבר שברתי את המידה הזאת, את הקליפה הזאת, ואתה עם הזקן הלבן שלך עושה לנו פה כאלה משחקים.
הזקן לבן?
זה גאווה נוראית, זה נורא והיום. וגם זה לא עובד, זאת אומרת, אחרי 2.5-3 שנים. מה זה? כן, גם קפה מר. לא, אני אגיד לך האמת, יש דרגה ויש שער הפרישות, המציאת ישרים הרי בעצמו שואל, המציאת ישרים שואל בפרק 19, הלו, מצד אחד כתוב לנו קדש עצמך במותר לך ופת במלח תאכל וכו'. מצד שני, עתיד אדם ייתן דין וחשבון לכל מה שראתה אינו ולא ראה, וכל החזלים שאומרים את ההפך הגמור, שם צריך ליהנות, ליהנות מהעולם. אז איפה שמים את הגבול? זה לא קושייה חדשה, זה לא קושייה של דורנו. הרמח"ל שואל את זה, זו שאלה בסיסית ומהותית, שכל לומד וכל עובד השם אמור להתקשות בשאלה הזאת. אני אמור לפרגן לעצמי פינוקים קטנים, או לא אמור לפרגן לעצמי פינוקים קטנים? האם זה נקרא ביטול תירה, שאני עכשיו מתפנק כמה דקות במיטה, ביטול תורה וגחלי רתמים, או שאולי זה שום ממלא צורך נפשי או לא? זה שאלות שכולם מתחבטים בהן, זה שאלות עתיקות, עתיקות, עתיקות. והרמח"ל אומר בזה, תשובות, זה תשובה מאוד ברורה, יסוד מאוד פשוט וברור. זה ברור שהמטרה הכללית היא באמת להגיע למצב כזה שהלב שלנו ירצה וישאף כמה שיותר רוחניות, אבל מה לעשות, יש לנו גם גוף. יודע צדיק נפש בהמתו. והחוכמה היא להחזיר בתשובה גם את הרבדים האלה. אז אם אתה כופה על עצמך דבר שלא, שאתה לא בכולך שותף אליו, אז יש לזה מחיר ויש לזה תופעות לוואי. ולתופעת לוואי שלי הייתה, במקרה של הקפה, הייתה מאוד ברורה. גם צמחה לי גאווה. וגם זה לא עבד. אחרי 3 שנים נשברתי, שתיתי את הקפה שלי עם 19 כפיות סוכר, במשך כמה חודשים, עד שלאט לאט התאזנתי. היום אני שותה את הקפה שלי עם כפית סוכר אחת, ואני את האמת מנסה קצת להוריד מסיבות בריאותיות ומסיבות אחרות, אבל שזה מגיע בצורה מובנית. יש סיפור מפורסם על הרב הולבה, שהוא שמע שאחד הבחורים בישיבה שלו, הוא מאוד מאוד אהב עגבניות, והוא גם כן יקרא איזה ספר, נוברדוק, צריך להקריב, למסור נפש, והוא לא אכל עגבניות גם במשך כמה שנים. אז הגיע אליו הרב הולבה באמצע הסדר, התיישב לידו, שאל אותו, תגיד לי, אתה חושב על עגבניות? אז הוא אמר לו, מהבוקר עד הלילה. אמר לו הרב הולבה, אז יותר טוב שתאכל עגבנייה בסלט שלך ותחשוב על התוספות. וזה סיפור כל כך, כל כך נכון, כל כך אמיתי וכל כך פשוט. יש דרגה של אנשים, תשמעו סיפורים על גדולי ישראל שבאמת לא אכלו עגבניות, באמת לא אכלו בשר רק בשבת, באמת לא. יש המון המון הנהגות שמנהגות נכונות. זה כאילו זה לא יפה, זה לא מכובד לצחוק על זה, כי באמת יש דרגות כאלה. אבל אנחנו, זה צריך לבוא מכנות, צריך לבוא ממצב שאדם לא חושב על זה, או לכל הפחות, שמעתי מרב אחד צדיק, גם משגיח מפורסם, אמר לי, אם אדם אוכל גלידה זה לא בעיה, לא בזה ימדדו אותנו. אם אדם אוכל גלידה, קדוש וזה, תראו את אוכל גלידה, זה לא גנות. הגנות הוא, אדם שחושב שרוצה לאכול גלידה ולא מביאים לו גלידה, איך הוא מתנהג? זאת אומרת, הבנתם, אדם רוצה עכשיו לאכול משהו, תכנן על משהו ולא הביאו לו את זה. אז בסדר. בזה אנחנו נמדדים. יש לנו, אנחנו באמת גם בדור, צריכים להבין את זה, אנחנו גם בדור לא רגיל בהיסטוריה. רוב הדורות בהיסטוריה, מה היה להם? חיטה, זה, ירקות קצת, פירות העונה, הסתדרו. אנחנו בדור שמעולם לא היה כמותו בהיסטוריה האנושית, של שפע לא נורמלי. בכניסה פה ליד בנימין יש סופר, נכון? אני מה הולך שם? רבי ואנטונינוס לא פסק מעל שולחנם צנון כל וחזרת כל השנה. יש פה הכל, כל מעדני עולם, מכל העולם הגיע. פעם מלך היה יכול להרשות לעצמו לזכור אנשים שיעשו לו רוח בקיץ. היום מעברר זה מינימום מזגן, מינימום זה, בחורף אנחנו באמת, יש לנו רמת חיים שפעם מלך יכול להרשות לעצמו שתזמורת קטנה תנגן לו מדי פעם. והיום לכולנו בנגנים או בזה, יש פינוקים של מלכים על בסיס יומיומי. יש את כל מעדני עולם. מספיק חזרנו בתשובה וויתרנו על הבזוקה, וויתרנו על כל אחד תמיד מגיע פעם, פעם לאיזה סופר, מתחיל להסתכל, טובלרון, קיבל כבר הכשר. מרס, וזה כל אחד
וה... קינדר,
וואו. כן, קינדר, או, הנה, קדימה, תיפתחו חבר'ה. הרי כולנו מכירים את זה. יש כל כך הרבה דברים שוויתרנו עליהם, שבאמת אין ברירה וצריך לוותר עליהם. בלי להיכנס כאן עכשיו לדוגמאות, כל אחד וזה שלו. אחד אהב ללכת ל... לא יודע מה, לעשות את החופשה השנתית שלו בקלאב מד בניס בצרפת או באלפים, ואחד אהב סתם לפנק את עצמו עם לא יודע מה, עם איזה... באמת איזה טובלרון או איזה מאכלים אחרים. יש דברים שאין ברירה, צריך לפרוש ולקבל שכר. ויש דברים שצריך למצוא דרכי היתר ולהמשיך לצרוך אותם בצורה מבוקרת. ואת זה תכף גם כן נדבר. אבל יש כל כך הרבה דברים שצריך לפרוש ולקבל שכר, אז עכשיו להתחיל לעבוד במידת הטייבה עם כל מיני דברים. אני עובד עכשיו על מידת הטייבה שלי בזה שאני, אם אני מגיע למקומות כאלה, יש מספיק דברים שאני לא יכול לאכול, וזה כרגע חלק גדול מאוד מהעבודה שלי על מידת התאווה. אדם קופץ 17 דרכות שהוא לא נמצא שם, זה יכול להוביל אצלו, להאיץ אצלו תהליכים לא בריאים ולא מאוזנים, שבסופו של דבר מתנקמים ופוגעים בו בעבודת השם. ובזה יש יסוד מאוד גדול, כותבים את זה כולם, גם רבי נחמן מברסלב, גם החפץ חיים. החפץ חיים מגדיר את זה יפה, אומר, יש יצר הרע שנקרא יצר הרע דתי. שמעתם פעם על יצר הרע דתי? זה כל הזכויות שמורות, זה ביטוי שהחפץ חיים אומר. יצר הרע דתי. מה זה יצר הרע דתי? אני מסביר את זה רגע במילים שלי. אדם יש כל מיני כוחות נפש, כמו כל מיני סוסים שצריך לשלוט עליהם. אתה נוסע, מה שמניע אותך זה כל מיני סוסים, אתה צריך לשלוט עליהם כדי שהכרכרה לא תתהפך, כדי שתהיה בסדר גם עם אשתך, גם עם ההורים, גם עם הלימוד, גם עם הצרכי הגוף, צרכי הנפש, הכל ביחד צריך לשלוט. יש צרכים שהם צריכים מאוד בהמיים. לדוגמה, כן, לאכול, לשתות, לישון, צרכים שבאמת, בהמים, אני לא אומר את זה בתור שלילה, הם פשוט משותפים גם לנו וגם לבהמה, גם סוס רגיל. הוא מה הוא רוצה? הוא רוצה לאכול, הוא רוצה לשתות, אם יש כמה סוסים הוא רוצה לרוץ ראשון, הוא רוצה סוסות, וזה, סוס. בהמה. וגם בנו יש בהמה, יודע צדיק, נפש בהמתו. חז"ל אמרו, בלעם לא היה כזה קדוש. אמנם בכרטיס ביקור שלו היה כתוב בלעם, יודע דעת עליון. ככה היה כתוב בכרטיס ביקור שלו, יודע דעת עליון. אני שקראתי את הפסוק הזה בתורה, השתכנעתי, אם כתוב שיודע דעת עליון, סימן שיודע דעת עליון, גם כתוב שהוא באמת ידע משהו לצמצם, אלא הוא באמת יודע דעת עליון. חז"ל אומרים בגמרא, הוא לא באמת יודע דעת עליון. זה שקר, זה רמאות. הוא רק יודע לצמצם באמת את הדקה אחת שהקדוש ברוך הוא כועס, אבל דעת עליון הוא לא יודע. איך הגמרא יודעת את זה? הגמרא אומרת, דעת בהמתו הוא לא יודע. אז דעת עליון הוא ידע? ואני לא מבין. דעת בהמתו הוא לא יודע, כי הוא לא מתעסק בזוטות, אבל דעת עליון אולי הוא כן יודע. למה להגיד שזה יהיה הוכחה שהוא לא דעת עליון, איזה שהוא לא יודע דעת בהמתו? אבל רואים לא ככה. רואים שכדי להגיע באמת להשגות רוחניות, צריך קודם כל להכיר את הבהמה שלך. כי אם אתה לא מצליח אותה להחזיר בתשובה, אז אין לך סיכוי אחר כך מול אשתך, מול הילדים, מול הסביבה, מול הזה. אל תהיה מדומיין, תחזיר בתשובה גם את הרבדים הנמוכים שבך. סתם לקנות כיפה, אתם יודעים, זה לא סיפור כל כך יקר. זה עלה לי 12 שקל, או 15, קניתי זה פעם, שיצאתי מהמקווה. יש פה כיפות אולי יותר משוכללות, אני לא בקיא במחירים. לגדל זקן, זה עוד יותר פשוט, להפסיק להתגלח. טוב, זה הרבדים הקלים, כן. זה הרבדים אבל הקלים יותר. ללמוד, יותר קשה והכל, אבל החוכמה היא באמת להתאמת ולהחזיר בתשובה גם את הרבדים היותר פנימיים. שמישהו מעצבן אותך, שהאישה מעצבנת אותך, ילדים, פתאום אתה חוזר לכל מיני סיטואציות, מתאמת עם רבדים שבך, שגם אותם צריך להחזיר בתשובה, זה הרבה יותר קשה. אז אם אדם בונה את התשובה שלו באמת בצורה נכונה ובצורה מאוזנת, יש לו כלים לעשות את זה. יש לו באמת יכולת להתמודד עם הרצונות, עם התאוות, כי מה שעבר עלינו עד גיל 17, 20, 25, 30, כל אחד בזמן שלו, זה לא כלום. זה זמנים מאוד קריטיים, זמנים שבהם האישיות מתגבשת ונתפס אצלנו כל מיני דמות הצלחה ודמות זה ומאכלים וכל מיני דברים, ומגיע היום, מגיע שעה שדברים צפים וצריך לדעת איך מתמודדים איתם. והדרך להתמודד איתם זה באמת לחזור בתשובה באמת בצורה מאוזנת, לדעת באמת לשים את הגבול, וזה גבול מאוד מאוד דק והוא מאוד דינמי והוא מאוד אישי והוא לא כתוב בשום מקום. נגיד בשולחן ערוך יש הלכות מאוד ברורות. זמן קריאת שמע, ממתי, עד מתי, הכל מוגדר בצורה ברורה. אבל בדברים האלה, החלק החמישי של השולחן ערוך, שהוא לא כתוב, איפה להרפות ואיפה לא להרפות. נגיד, אפילו כתוב במשנה שאחד הדברים שהתורה נקנית בהם זה מיעוט שיחה, מיעוט צחוק. אז ידוע, גאון מווילנה אומר שמיעוט שיחה זה לא אומר אפס שיחה. זאת אומרת שהתורה נקנית בזה שממעטים בשיחה, נכון? זה מצד אחד. זה פשוט, רואים את זה בעיניים, אדם שכל היום מפטפט. אז הוא לא יקנה, זה יגרע בקניין תורה שלו, זה פשוט. אבל אומר הגאון מווילנה, אבל גם כתוב פה משהו חיובי שצריך מיעוט שיחה. כי אם אדם לא ידבר בכלל, אז גם חסר בו באחד מקנייני התורה. עכשיו, כמה בדיוק מיעוט שיחה, וכמה בדיוק מיעוט תענוג, וכמה בדיוק מיעוט צחוק, זה כבר דבר אישי, שבאמת לא כתוב בשום מקום, כי כל מי שינסה לתת בזה דוגמה, יכול להיות שהוא מאוד מאוד מועיל למישהו אחד, אבל ממש מזיק למישהו אחר, כי הוא מכניס לו רעיונות לראש על דברים שהוא בכלל לא צריך, ודברים שבכלל הם לא צורך נפשי אצלו. סתם פותח אותו, וסתם באמת דברים אמורים בעולם מתוקן. עכשיו אנחנו בעלי תשובה בכלל נחשפנו לכל מיני דברים, אז איפה שמים את הגבול, מה מותר, מה אסור? זה עבודת חיים. זה עבודת חיים, ובכל סוגיה צריך לפרוס כזה את הסוגיה, ולהגדיר מה ודאי איסור. ודאי איסור זה אומר ודאי איסור, ולא עוברים על זה בשום פנים ואופן. מה ודאי מותר ומצווה. ובאמצע יש תמיד איזשהו ספקטרום של דברים, שזה מאוד מאוד אישי ומאוד תלוי בבן אדם, בשעה, בזמן, במקום, בכל דבר. במוזיקה. יש מוזיקה שהיא ודאי אסורה, נכון? יש מוזיקה, אני לא יודע מה, לשמוע עכשיו איזה... ללכת להופעה של זמרת צעירה ששרה, זה איסור, נכון? כל באישה ערבה, זה אסור. יש דברים שוודאי מותר. מוזיקה זה דבר ענק, שירת הלוויים, בית המקדש, דוד המלך, נעים זמירות ישראל. להתחיל בניגון, הציעו לי פה ובעוונותיי פספסתי להתחיל בניגון. צריך לחזור על זה בתשובה עוד, כן. זה פספוס נורא, לוותר על הכלי של מוזיקה, זה כלי עצום בדבקות. עכשיו מה נעשה עם כל התחום שבאמצע? ביטלס, זוהר, כל אחד והזה שלו, איך, רק המנגינה, לא מנגינה, ניגון כן נדבק, ניגון לא נדבק. מה עושים עם כל הטווח הזה שבאמצע? אז לטווח הארוך, אני לא יודע. לראות את עצמי בגיל 100 עם פינק פלויד, זה שר ביחד עם הילדים שלי בדואט, אני מקווה שלא. אני מנסה ליצור לעצמי כל הזמן תחליפים, וגם היום ברוך השם בסוגיה עוד יקל למצוא תחליפים. יש את כל הבנאים והרזלים ופיאמנטים ו... ושולי רנד, וכאילו יש יותר ויותר מוזיקה יהודית, אמיתית, אותנטית, מקרבת, בדבקות, וכדאי וראוי להתקרב ולשמוע וקר לי בה, ולהישאב בכל זה. אבל יש גם עוד איזשהו חלק אפור יותר של מוזיקה, וגם איתו צריך לדעת מה עושים. זה סתם דוגמה, זה סתם דוגמה לסוגיה אחת. עכשיו גם במאכלים, ועכשיו גם בחופשות, ועכשיו גם בכל דבר ודבר. צריך לעשות כזה מין סדר בראש, מה ודאי אסור, ועל זה צריך למסור נפש ולא לעשות, ומה ודאי מותר ומצווה, ועם כל הדברים שבאמצע לברר ולראות, ובהלכה באמת רואים את זה, בהרבה מאוד דברים גם בהלכה רואים את זה. יש דברים שהם באמת איסור דאורייתא ואיסור דרבנן, ומנהג והלכה, ומנהג ובעל נפש יחמיר, רואים בהלכה, מי שמכיר קצת, רואה שהרבה היהדות ממש בנויה בצורה כזאת ש... היא השאירה לנו איזשהו ספקטרום, כדי שנוכל גם להכניס את עצמנו לתוך כל הסיפור הזה, ולחיות ולפרוח ולא לוותר על הלב. אנחנו לא מחפשים רק בעולם הזה לסמן וי. קמתי בבוקר, יש פנקסים כאלה, פנקסי חשבון נפש, מוכרים את זה תמיד באזור ימים נוראים. נטלתי ידיים, כן, אמרתי מודה אני, כן, אבי, וי, 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 ריבונו של עולם, אבי שבשמיים. הכל אני בסדר. הכל אני בסדר. ישר לגן עדן. אבל זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים שכל המצוות וכל התורה היפה והקדושה שהשם ברחמה והצורים נתן לנו כי הוא אוהב אותנו, תצליח להביא לזה שהלב שלנו גם כן יתדבק. וכמו שהיינו את הכיסופים האלה בתחילת התשובה, שעוד היינו חילונים ועוד לא היינו כלום, ואף על פי כן רצינו והשתוקקנו וחיפשנו ובסופו של דבר הגענו לפה, אז לא לגרום שזה יאבד. כי בהרבה פעמים שבנם כאילו מתמסד ומגיע ללמוד ולקבוע סדר יום מסודר, אז כאילו הכל טוב. אבל לפעמים מרוב השגרה, הלב הולך לאיבוד. כשהלב הולך לאיבוד זה קשה, זה בעיה. אז באמת אני מאוד שמח שפה, הייתי פה, אז אני גם מכיר חלק מהאנשים, התארחתי וכאן אני מכיר גם קצת יותר מזה, ואני יודע שבאמת פה באמת נותנים, ברוך השם, הרבה מאוד מקום לעבודת הלב. זה דבר נהדר, ואתם צריכים מאוד 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 להעריך את זה. ולשמוח עם זה. אבל צריכים לדעת שבאמת בתור בעלי תשובה, התפקיד שלנו זה לא רק עכשיו להסתפק רק בשלב הזה, אלא גם כן להסתכל עוד צעדים קדימה ולדעת. לא נעים לי להיות זה שלפעמים הורס חלומות או מאמת עם המציאות, אבל תדעו לכם, בעל תשובה, יש כמה שלבים אצל חוזר בתשובה. והשלב הראשון זה השלב של ההתלהבות. השלב של האורות, השלב של הלמידה, השלב שבו אין לך, אין ביקורת כמעט על החברה החדשה, יש המון ביקורת על החברה הישנה שאותה עזבנו, אנחנו בטוחים שהגענו אל האור ולאמת, אנחנו לומדים ונתעלים, וזה שלב נהדר ומבורך, אוי ואבוי למי שאין לו את השלב הזה. אבל בהרבה מאוד מקרים, תכף נדבר למה פה זה פחות, אבל השלב הבסיסי, אתם יודעים מה? אני עושה רגע צעד אחורה, מהגר, עולה חדש. אמריקה זאת חברה של מהגרים. אמריקה, הרי אין אמריקאים מקוריים, אינדיאנים. אין אמריקאים מקוריים. כל אמריקאים הגיעו מאיטליה, מאירלנד, מכל מיני מקומות. ועדיין מגיעים, יש בלי סוף דרום אמריקאים ואפריקאים וחברה ואסיאטים, סין, קוריאה, אמריקה מלאה במהגרים. מסתבר שהמהגרים עוברים שמה, כל מהגר שמגיע לאמריקה עובר 5 שלבים. עברנו רגע לעשות 2 דקות על סוציולוגיה, תכף נחזור לעניינים, תישארו איתי, זה משתלם. השלב הראשון שכל מהגר עובר זה שהוא בהתלהבות, הוא בשמחה, הוא באורות, הוא מבחינתו אמריקה, הוא הגיע לעולם הבא והכל טוב, והוא מאוד, יש לו הרבה ביקורת על החברה הקודמת, הוא בטוח שהוא זה, הוא מנסה בכל הכוח ללמוד וללמוד את האנגלית וללמוד את השפה וללמוד את המנהגים וללמוד את החברה. זה השלב הראשון אצל כל מהגר, שלב ההתלהבות. לרוע המזל השלב הזה לא מחזיק הרבה זמן, ואחרי זמן מה מתחיל להגיע השלב המרירות. זאת אומרת, לאט לאט יש סדקים בחלום האוטופי של הכל טוב, הוא מתחיל להתפקח מההנגאובר הזה של מצאתי את המנוחה ואת הנחלה, ומתחיל לראות יותר ויותר תופעות שפתאום הוא לא ממש מבין ולא מוצאות חן בעיניו, ויש לו על זה שאלות, הוא לא מבין מה קורה פה. והשלב השלישי, שקוראים פה על המהגרים האמריקאים, אז אפשר להתבטא בצורה יותר יותר גסה, השלב השלישי הוא מריר ומתוסכל. הוא שונא את האמריקאים, הוא מסתכל בערגה על התרבות שבינו הוא בא, הוא מחפש קרבה של אנשים שהם מהגרים כמותו, ביחד הם שומעים מוזיקה רוסית, איטלקית, אירית, אסיאטית, כל אחד מאיפה שהוא הגיע. יש להם בדיחות פנימיות על המקומיים, הם מחכים אותם, הם בזים להם, הם רע להם. בשלב הרביעי, בשלב שהם מגלים שגם זה לא נכון, כי הם כבר עזבו, זהו, הם כבר גרים באמריקה, ויש הרבה דברים בתרבות האמריקאית שהם כן צריכים לקבל מהם, הם לא פה ולא פה, הם מסכנים תקועים באמצע. עד שבסוף הם מגיעים לשלב החמישי והאחרון. השלב החמישי זה שלב ההרמוניה. ואתה אומר, נכון, אני לא איטלקי, אבל אני גם לא לגמרי אמריקאי, אני איטלקי-אמריקאי. אז מה זה אומר? אני לא מריר, לא מתוסכל, אני לוקח דברים שאני צריך לעצמי באישיות שלי מהתרבות שמנה הגעתי, אני לא מתכחש למסורת אבותיי האיטלקית המפוארת, לאכול לזניה ולא יודע מה, כי אני איטלקי. מצד שני, אני לא לגמרי איטלקי, אני גם אמריקאי, אז אני לא מתבייש בזה, ואני לוקח גם מהתרבות החדשה שהגעתי אליה כל מה שאני צריך. אדם כזה חי בשלום עם עצמו. אדם כזה יש לו סיכוי לגדל ילדים בשמחה ולא מתוך מרירות, גם לא מתוך מדומיינות. עד כאן המשל. עכשיו הנמשל. אנחנו בעלי תשובה, אנחנו לא עולים חדשים. לא הגענו לארץ אחרת עם שפה אחרת. נשארנו באותה מדינה, מדברים עברית, השתבח שמו, הכל טוב. אבל באופן מפתיע, השלבים של בעלי התשובה הם ממש זהים לשלב של מהגר. כי בעצם אנחנו כן עולים חדשים, זה נכון שזה אותה שפה, זה נכון שזה אותה ארץ, אבל עדיין זה תרבות אחרת. מבחינת הנפש, אתה הגעת לעולם אחר, עולם שיש בו קודים התנהגותיים שונים שלאט לאט אתה לומד להכיר אותם, לומד לחיות איתם. יש הומור שונה, יש מוזיקה שונה, יש מקובלויות שונות. הסיפור המצחיק תמיד של בטח יצא גם לכולכם, אם יוצא לכם להריח בעלי תשובה צעירים, 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 או שאתם זוכרים מעצמכם מתחילת התשובה, כל מיני שאלות חמודות ששאלתם. אני זוכר שאצלנו שאל פעם מישהו, אם אתה להוריד את המים? כאילו, מה אתה חושב? בשבת, כן. או אני זוכר על עצמי גם כאילו המבוכה שגיליתי אחרי איזה, לא יודע, 3-4 חודשים בתשובה, שבעצם לא מדברים בין הנטילת ידיים למוציא לחם מן הארץ. והתארחנו אצל כולם, ושאלנו לשאול את הילדים, ולא הבנו למה כולם אומרים לנו, נו, 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 נו. כאילו לקחת את הזמן, עכשיו הבנו, לא מדברים בשלב הזה. אוי ואי, איך נראיתי מול כל הילדים הקטנים שהם, במשפחות שירחו אותם. אז זה עולם חדש, זה תרבות חדשה. מבחינת הנפש, היא צריכה לסגל קצת זהות חדשה. היא צריכה לסגל פוזה חדשה, וזה ניכר, זה ניכר גם בחיצוניות וגם בפנימיות. אז בעצם אנחנו קצת עולים חדשים, וכמו עולים חדשים, בשלב הראשון אנחנו מתלהבים. ופה, בניגוד לתרבות האמריקאית, עם כל הכבוד הרב שיש לי לתרבות האמריקאית, כל הכבוד, הגענו למקום שבאמת יש מה להתלהב, ברוך השם. אנחנו עומדים לפעמים מול אוצר ספרים של ים, של חוכמה אלוקית, שלוקחת אותנו ומעיפה אותנו. כל אחד לפי משהו מצליח לטעום ולהתענג מהחוכמה, אבל אני חושב שכולם זוכים לקבל נצנוצים מזה או טעימות מזה, ואתה רואה שאתה... השמיים הם הגבול. אנחנו נתקלים באנשים. הבאתי דוגמה מהמי שהרב טל ציטט בדרשה שלו, גם אין הרבה בתי מדרש שהתמונות כאלה מגוונות. אנחנו מקבלים מאנשים שהם וואו, נתקלים באנשים, סיפורים על מלאכים ורואים גם בעינינו. רבנים, אנשים עם מידות מתוקנות, אנשים עם זה, אנחנו כולנו בהתפעלות ובאורות ובהתלהבות, ומשקיעים את כל כוחנו ויכולתנו להיטמע בחברה החדשה ובזהות החדשה שסיגלנו לעצמנו. זה השלב הראשון. השלב השני והשלישי של המרירות והתסכול בדרך כלל מגיע, אז זה תלוי איפה בן אדם נמצא. יש מקומות בחוץ, מי שהיה חי פעם בערים מכיר את העולם הגדול יודע, אתה מנסח ניסיידים לפעמים במוסדות חינוך בבני ברק, בירושלים, פתאום אתה שומע לא, בעל תשובה, פתאום אתה קולט אה, מה, מקום שבעל תשובה עומדים צדיקים גמורים לא הולכים לעמוד בזה, מה זה? רק בספרים כתוב, לא באמת כולם פה חושבים ככה. כן, זה הלכה, מה, לא כולם חושבים ככה? אתה מסתכל על איזה גננת שאצלנו זה לא מקובל. אתה יודעת מה, אני עברתי בחיים, מה זה? אז זה דבר שמאוד מאיץ את השלב השני והשלישי, אבל גם בחברות שבהן הכל טוב, יש חסידויות נגיד מסוימות, שמקבלים בעלי תשובה כזה לגמרי. נכנסים למוסדות חינוך שלהם לגמרי, ואין שום אפליה, ואין שום זה, והכל טוב. וגם בהם זה קורה. זה קורה יותר מאוחר אולי, אבל גם בהם מגיע השלב השני והשלישי. אתה קולט, וואו, כאילו זה נחמד, זה מושלם, אבל זה לא אני. יש לי גם עוד צרכים שאני לא מצליח למצוא אותם, אז זה לא מגיע אולי לעוצמות של שנאה, או של לצחוק וללגלג על המקומיים. אבל זה מגיע לקטע של דבר, וואו, זה נורא נורא נחמד, אני מקבל פה המון, אבל זה לא אני. ופתאום אני מתגעגע, לא יודע מה, לגשש או לכל מיני דברים, שזה חלק מהזהות שלי וחלק ממי שאני, וזה כזה סתירה, כי פתאום זה איך זה מסתדר עם האני התורני? ואפשר לראות, אפשר לראות אנשים כאלה, אני יכול לקלוט אותם בחוב, אתה קולט אותם, מצד אחד יש לו, לא יודע, פירות עד הרצפה, מצד שני פתאום אתה קולט שהוא תלוש, רואים את זה בהליכה שלו, רואים את זה מי אני? מה אני? מי אני, מה אני? ויש אנשים שנתקעים בשלב הזה. יש אנשים שנתקעים בשלב הזה, והם עושים את זה לשיטה, ועושים את זה לדרך, למהלך, זה אנחנו והם, והחרדים, והזה, והדתיים, החרדים, זה אנחנו ואנחנו ואנחנו. אנשים כאלה יכולים לפרסם את זה בגדול, ולפתוח עיתונים, ולפתוח אתרים, ולעשות את זה שיח שלם. קצת כואב עליהם. כי אתה רואה שהם מפספסים, כאילו חבל, די, כבר חזרת בתשובה, וביטרת על כל כך הרבה, והכל, מה פה תהיה תקוע כל היום בה. אני והם, ואנחנו והם, זה לא בריא, והילדים קולטים את זה. והם בכלל מסכנים תלושים, אלה האבא, יש לו הכרח שכלי, יודע שיש בורא לעולם, יש לו זיכרונות מההתלהבות והאורות של ההתחלה, אבל הילד מסכן כתינוק שנשבע לבין החרדים. מה יעשה? הוא לא שותף להתלהבות מצד אחד, מצד שני הוא קולט שהם לא טובים, הוא קולט הקטעים לא טובים, הוא מסכן, הוא תלוש, הוא מתבטא באחוזי נשירה מאוד גבוהים. זו בעיה אמיתית. אבל בעזרת השם, כשבעל תשובה הוא יותר מאוזן, ויש לו באמת יותר כלים, ושהוא מודע לזה שמגיעים השלבים הבאים האלה, אז בעזרת השם הוא מתפתח לשלב הרביעי והחמישי, הוא לומד לחיות בשיווי משקל נכון, אמיתי, מול החברה, מול הזהות, לשלב את שתי הזהויות הסותרות שיש אצלו בלב. מי אני? אני חילוני? לא, אני לא חילוני, אבל אני גם לגמרי דתי, וכל מה שאני אומר בורחו, אני מתמלא בקדושה ובשמחה, שלא. לפעמים אני אומר ברוך הוא ואני חושב יאללה אני כבר רעב, וצריכים עוד לחיות עם זה, כי כל אחד זה סותר, מצד שני בסדר, יש כוכב הצפון, הוא בא להראות לנו איפה הצפון, אבל אנחנו לא צריכים להגיע אליו, אנחנו צריכים לקבוע מטרה וללכת, ויש כל הזמן נפילות בדרך לכל אחד, וצריכים להיות מודעים לזה, ואני לא מתייאש מזה, ואני לוקח את כל הטוב ומקדש את כל מה שאני יכול מהעבר שלי, וזורק את כל הרע מהעבר שלי, ולוקח את כל הטוב מהחברה החדשה, ויוצר איזושהי זהות חדשה, שאפשר לקרוא לזה דור המדבר מסכן, הוא מצד אחד עזב את מצרים, ומצד שני לא הגיע לארץ המובטחת, הוא תלוש בין עולמות. אפשר להתייחס לזה ככה, אבל חבל, זה לא תלוש בין עולמות. הגעת לארץ המובטחת שלך, אתה היום משלב חיים של תורה ומצוות, והנאה, ושמחה, וקדושה, ותורה, בתוך החיים שלך, וזה דבר מעולה ונהדר, ואפשר לחיות ככה, וצריך לחיות ככה בשמחה. ושוב, זה לא סותר שעכשיו יהיו לך גם הנהגות של צדיקות, כל מיני. רק אתה צריך להתאים את העבודה שלך, את עבודת השם שלך, למטרה הזאת. כי אם אני עכשיו מגדיר את עצמי איך אני רוצה להיות, אני רוצה להיות עכשיו כמו השכן שלי שהוא בדיוק כמוני. לי היה שלמדתי בסלבות, כי היה לי רם, הוא מסר שיעור בישיבה שלמדתי בה, הוא היה איש מאוד מאוד צדיק, הוא עדיין איש מאוד מאוד צדיק ברמות שקשה לתאר, יש לו 16 ילדים, כשנולד הילד ה-15 וה-16 שלו, ביום של הלידה הוא הגיע למסור שיעור כרגיל. והוא לא עשה את זה מתוך משהו רע. אין ספק שאשתו, שהיא בעצמה בת של הראש ישיבה הקודם, ויש לה 14-15 ילדים גדולים יותר שיעזרו ויכולים לעזור, ויש לה את ההורים, ויש לה את המערכת של מה שתומכת, הוא לא עשה את זה מתוך התעלמות מצרכי אשתו חס ושלום. אני בטוח בזה ב-100%. אבל אני בתור בעל תשובה צעיר, כשראיתי את זה, חשבתי, וואו, איזה קדושה, איזה תארה ואיזה צדיקות. וחשבתי לעצמי מיד, וואו, כאילו, אני גם רוצה להיות כזה. יש פה נקודה מאוד קשה של פספוס, כי אדמו"ר מקוצק אמר שאת הכל בעולם הזה אפשר לחכות, חוץ מאת האמת. את האמת אי אפשר לחכות, האמת זה משהו שכל אחד הוא שונה. מכיר מישהו, היה לו הנהגה, הוא מעולם לא פספס תפילה בציבור, פעם זה לא אני, תמיד זה אני מודה. הוא לא פספס תפילה בציבור אף פעם מהרגע שהוא עמד על דעתו. ופעם אחת באה להיכנס שבת, ואשתו הרימה את הסיר של החמין, לשים את הפלטה, וזה נפל לה. והם עשו ככה שהסיר של החמין היה בזה גם את העוף של הסעודה הראשונה. כאילו, כל האוכל, סעודה ראשונה וסעודה שנייה, פאק על הרצפה, בק 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 בק, מבעבע הכל השועית, והבשר, אין. עוד 20 דקות, שקיעה, שקיעה תחמה. אבל מסתכל על אשתו, מסתכל על האוכל, אומר לה, טוב, אני רץ למנחה. כי הוא לא פספס תפילה בציבור אף פעם. ככה אתה משאיר אותי עם כל הרצפה ככה. והצ'ונד, צריך להדליק נרות, אין מה לאכול, כאילו, חכה רגע. לא, מעולם לא פספסתי תפילה בציבור. עכשיו, זאת מעלה גדולה, לא לפספס תפילה בציבור. היו אנשים באמת מאוד גדולים שהשתבחו בזה. אבל ברגע שברור לך הספקטרום של הסוגיה, מה זה תפילה בציבור? כתוב, השתדל אדם להתפעל בציבור. אם השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, כותב, אני צריך להשתדל להתפעל בציבור, אז צריך להשתדל להתפעל בציבור, רבותיי. אבל גם לא כתוב שזה איסור לא להתפעל בציבור, כתוב שצריך להשתדל. יש בזה גדרים, אז אם אתה בדרך, 4 מיל, אם זה בדרך, 3/4 מיל, יש בזה גדרים, נכון? תפעיל את השכל שלך, תפעיל את הדעת, דעת, 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 תאזן, תראה את המצב, אתה יודע מי אתה, אתה יודע מי זאת אשתך, תפעיל את הדעת שלך ותראה, האם עכשיו ההנהגה הרצויה, הראויה, החמודה, המתוקה שהתפעל בציבור, האם זה עכשיו מה שהשם רוצה ממני? שאני עכשיו אבוא לציבור, אז השם יגיד למלאכיו, ראו, ראו, בני חביבה, יש מתפעל בציבור, אפילו שאשתו עכשיו דמעותיה ודמעות הפפריקה שבצ'ונט מתערבבות וזה, זה מה שאני עכשיו רוצה. לא, צריך להפעיל את השכל. ככה בכל מצב ומצב. לנו מאוד מאוד קל ומאוד מפתה לחכות את ההנהגות של הסובבים אותנו. שהם לא בעלי תשובה, ויש להם ניסיונות אחרים, ועולם אחר, ובאמת, עולם אחר, זה נראה דומה. מה, הוא אומר לך, לא, גם לי הנפילות בתור בחור, אני מבין אותך. הוא בא מעולם אחר. אתם זוכרים שהיינו חילונים, מה ידענו על החרדים, מה ידענו על שומרי מצוות? לא באמת הבנו, לא ידענו כלום, נכון? פתאום הגענו לפה, פתאום ראינו, וואו, איזה עולם, איזה תוכן, איזה... ככה גם האנשים ששומרים מצוות לא יודעים כלום על החילונים. הם חושבים שהם יודעים. כן, מה, הם חילונים? רואים טלוויזיה כל היום, הולכים לים ו... הם לא יודעים כלום, לא יודעים על הניואנסים, על החילוקים בין המגזרים השונים שיש אצל החילונים. כמו שהחילונים לא יודעים שום דבר על המגזרים השונים אצל החילונים. זה הדדי כזה. אז אנחנו, יש לנו איזשהו גן מבוכה כזה, של המציאת ישרים אומר, שהוא אישי שלנו. וכדי להצליח להגיע בגן מבוכה הפרטי שלנו אל האמת, אל התכלית, אל הדבקות, אז צריך להפעיל שיקול דעת, וזה מאוד מאוד קשה. קודם כל, אנחנו באמת לא יודעים הרבה הלכות, לוקח זמן עד שלומדים. להבדיל בין עיקר לטפל, בין חיוב להלכה, בין מנהג לחסידות. לוקח זמן עד שלומדים, להכיר. וזה ברוך השם שיש בית מדרש. וזה ברוך השם שיש לכם את הלוקסוס הנפלא הזה ללמוד בבית מדרש. זה באמת מעבדה סטרילית שאפשר לבוא ולבחון הנהגות ולדבר בדיבוק חברים. זה דבר נפלא ונהדר. אבל צריכים להיות מודעים לזה שלפעמים התביעה מאיתנו היא שונה. וצריכים לתת את הדעת לכל מיני סוגיות, שלפעמים אדם שנולד בתוך המערכת הזאת, הוא בכלל לא מכיר, הוא בכלל לא מעניין אותו, וזה לא, הוא לא קשור לזה. יש לו צרכים נפשיים שונים, יש לו סף גירוי שונה, יש לו סף הנאות שונה. הוא גם פחות בחזית, לנו יש כל מיני את ההורים החילונים כזה ברקע. לילדים יהיו סבא וסבתא חילונים, כאילו צריכים, בזאת השם לא, כן, כל אחד והזה שלו, אבל צריכים להיות מודעים. התפקיד הרוחני שלנו הוא שונה, ומאוד מאוד קל יהיה להתעקע בשלב הראשון של ההתלהבות, קו נטוי מדומיינות במידה מסוימת, או חס ושלום בשלב השלישי של המרירות, אם לא נצליח באמת להיות מאוזנים ולסחוף את עצמנו לכיוון של איזון. וזה לא בשמיים, אפשר לעשות את זה ואפשר להגיע לזה. ובעזרת השם אני מקווה שיהיה לנו עוד הזדמנויות שנוכל לדבר על כל מיני דברים ש... וכל מיני עצות וכל מיני דרכים בדרך שצריכים לדעת. אני היום, היה תקופה, שאלת אותי דוגמאות איזה הנהגות היה לי חוץ מקפה, היו לי באמת הרבה הנהגות, שהייתי בסלבות כי באמת אני לא אכלתי את רוב ההכשרים, בשר רק איזה שוחט אחד מבני ברק ששחט פעם בכמה זמן, וחלב, לא שתיתי חלב תנובה, כי יש חשש של זריקות לפרות, או רק חלב של כמה פרות מטיפרח שהביאו פעם בכמה זמן. ולמד את זה גם להכין גבינה לבד, וכאילו זה כל המוצרי חלב על הדרך, כאילו כל מיני דרגות של חומות שהם כאילו, מצד אחד אתה אומר, וואו, בנם רציני, הוא עובד השם ברצינות, אבל אומר לכם באמת, במבחן התוצאה, את הלב שלי זה לא דיבק עכשיו לקדושה ואני לא רוצה להיות תוהה על הראשונות, אבל למדתי בדרך הקשה שלא זה הכיוון ולא זה המהלך. החומרה הנוכחית שלי אני יכול כן לגלות לכם יותר בשמחה ויותר בגאווה. זה כן תפרסמו. כשאשתי אומרת לי לזרוק את הפח, ואני זורק את הפח, אז כשאני חוזר, אני מיד שם שקית חדשה בפח. אתם יודעים איזה קשה זה? אתם צוחקים עליי. אתם עוד לא נשואים, אתם לא יודעים מה החיים שלכם. אתם יודעים איזה קשה זה? יש יצר רע מיוחד שמגיע ואומר, אל תשים, כאילו מה? הוד, כבוד הוד מלכותו הלך לזרוק את הפח, אז לפחות שאחרים ישימו שקית. הוגן. והם לא שמים. אז אני אומר, טוב, אני לא אגער בהם, אבל אני עובד על המידות שלי, אבל לשים בעצמי שקית? לא. זה עכשיו חומרה שבלי להגיד להם שום דבר, אל תגלו, אולי אל תפיצו את זה למרות הכל, שאשתי לא. לשים בעצמי מתוך הכנעה, ביטול וענווה, לשים שקית בפח בעצמי עם הידי הקדושות. אם זה סוג אחר של חומרה, זה לא נשמע מרשים, זה לא נשמע דרגות קדושה, מי יודע מה, זה סתם מה. מה, זה גם חילונים עושים ככה, גם גויים עושים ככה, זה לא דרגת קדושה. פה יש יצר רע מעורב, ואף על פי כן, יש הרבה מאוד חומרות, הרבה מאוד הנהגות שנראות מאוד 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 פשוטות, ותתפלו באמת כמה הן קשות במהלך של בית יהודי, וצריך להשקיע בזה. איך אנחנו עם הזמן, אני לא... אין לי פה שעון, אני יכול לדבר או לדבר? עשרה לשבע, עד שבע. אז מצד אחד אנחנו צריכים לדעת, בתור קבוצה של בעלי תשובה, שלא יישמע כאילו עכשיו אנחנו המסכנים, אנחנו לא כמו השכנים שלנו, יש לנו הנהגה שונה וגן מבוכה שונה. יש לנו, הנהגה שונה זה אומר כאילו לטוב ולרע. מה זאת אומרת? מצד אחד בואו נתחיל עם הטוב. פעם שמעתי ניתוח שלם של יהודי יקר, הוא אמר, זה לא שעל הקדוש ברוך הוא כאילו התפשל לו כזה משהו שפתאום היה השכלה וכל כך הרבה יהודים נהיו חילונים והכל, ועכשיו ברוך השם אנחנו מחזירים מטרה לישנה ומתקנים את הפשלה שהייתה חס ושלום בהנהגות הרוחניות שכאילו נוצר פלג חילוני או פלג רחוק מתורה ומצוות בעם ישראל. זה לא התייחסות נכונה להיסטוריה היהודית. יש סיבה רוחנית לכל דבר. ואם הקדוש ברוך הוא גלגל שאנחנו נתגלגל איפה שהתגלגלנו, אז יש דברים שאפשר לקחת גם משם, לקדש גם אותם. ובאמת החברה הדתית, החברה שומרת המצוות, יש לה, בגלל עולמנו הבלתי אפשרי, הפרוץ, האינטרנטי והכל, הייתה חייבת לשים על עצמה חומות, כדי לגדל ילדים בעולם שהוא כמה שיותר שפוי. אז שמו חומות. זה מתבטא בדור שלנו אולי, נגיד טלפונים קשרים, אבל בדור הרבה לפני זה, לא להכניס טלוויזיה, לא להכניס זה, חומות, 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 אנחנו נמצאים פה, באווירה שלנו, יכולים פה לחיות בעולם שאין לנו ברירה, כי אם לא נעשה את החומות האלה, אז הסופה שבחוץ, עכשיו זה תרתי משמע, יש בחוץ סופה שהיא פולשנית והיא נכנסת והיא תקח לנו את הילדים. איך אתה יכול לחנך ילד לעמול על תוספות אם ברקע יהיה לו מיקי מאוס ו... ומיטב המוחות האנימציה שבעולם עם פסיכולוגים שעושים את הסרטים הכי מושכים את הלב ואת הנפש, איך ילד יכול מול זה ללמוד להתעמק בתוספות? זה משלם במזומן. זה תוך שנייה אתה מצחקק ואתה נשרף לזה. ובזה צריך להשקיע הרבה 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 כדי לקבל סיפוק רוחני. אז אין ברירה, צריך לבנות חומות. אז נבנו חומות. והחומות האלה הועילו לזה שיש נקודות של שפיות בעולם הזה. לא באתי למחות נגד החומות האלה. אבל יש לזה גם תופעות לוואי לחומות האלה. אפשר לקרוא לזה אולי קצת צמצום, או קצת סגירות, או קצת פחות צורה, שאתה רואה שיהודי של פעם, הוא היה חי את העולם, היה לו חיבור נכון בין התורה לבין החיים, כי הוא הכיר גם את החיים, כי החיים לא אימו עליו. מה היה החיים? היה את הכפר, היה את הזה, היה את האופה, היה את הטבח, זה לא היה מאיים. לא היה מושג של לעבוד, זה דבר נורא והיום, ואסור לעבוד. מה פתאום? אנשים עבדו, אנשים חיו. התורה והחיים היו מסונכרנים, לא בתור חידוש, אלא בתור זה היה פשוט, זה היה פשיטה. זה היה העולם. וברגע שהגיעה הגלות הנוראה והאיומה הזאת, התחיל עוד לפני בארץ, התחיל עוד בחוץ לארץ, שאסרו על היהודים לעסוק בחקלאות. מה זה לאסור על יהודים לעסוק בחקלאות? יהודי זה החקלאות, זהו סדר זרעים, זה שישית שישה סדרי משנה, זה סדר זרעים, פאה ומעשרות וזה, הופ, ז'ופ, אין. מה זה צורה של יהודי? במקרה הטוב, סויחר, מלווה בריביס. זה לא צורה של יהודי. זה צורה של יהודי גלותי. יהודי גלותי זה יהודי שחסר לו המון. וגם כשחזרנו לארץ, ברוך השם, אז עדיין, לא, יש כאלה שעובדים את האדמה וקבלים את הרבה סיפוק, אבל עדיין, פתאום נהיה כזה דין ודברים מול חברה חילונית, שיש לה גם כן אג'נדה משלה ודברים משלה, אז הפוך, הם צריכים להגביע עוד יותר תחומות, ועוד יותר תחומות. ונוצר כאן חברה שגם לפעמים חסר בה משהו באנושיות הבסיסית של החיים. ואני חושב שלנו בתור בעלי תשובה, יש באמת סוג של איזשהו תפקיד, שליחות היסטורית, לקחת דברים שהם לא חטאים, הם לא עבירות, לא לקדש אותם במובן של וואו, פעם הייתי בים ושחקתי מתקות בשבת, אני הולך לים ואני אברך, עושה הים הגדול, ואני אגיד לילדים שלי, תראו איזה ים ואיזה זה, ואני אתקן בזה את החטא של העבר והכל בסדר. לא, זה הרבה יותר עמוק מזה, זה לא... זה שיש אנשים שבאים לים, הם לא הולכים להתחבר לים. יש אנשים, אני ראיתי כאלה, אנשים שירדו מאוטובוס והגיעו לים, ואמר, יופי, עכשיו בואו נברך כולם, בואו, עושה מעשה וראשית, יופי, וזה, ואנחנו זה הולכים. וואו, אתה בים, תראה את העוצמה של הגלים. כאילו וואו, זה לא סתם עכשיו להגיד ברכה, עוד פעם, אבי שבשמיים, יצאתי ידי חובה, זהו.
מה, שראית את זה לפני התשובה, כאילו?
אחרי התשובה, עכשיו אני רואה אנשים שמכינה הלכתית הכל טוב, מכינה הלכתית הוא סימן את אבי, הוא בירך, עושה מעשה בראשית, בכוונה רבה, הוא גם חינך לדעת ילדיו שיהיו בריאים, וגם הם למדו שים זה עושה מעשה בראשית. הוא לא יודע, הוא מסורס, הוא לא מצליח ליהנות מהעוצמות של הים. הוא לא מצליח להתחבר, לא רק ליהנות, ליהנות זה לא מילה יפה, מילה גסה. הוא מנותק מהרגש שלו. החזון איש, מרן החזון איש, זכותו תגן עלינו, אמן, הגיע לים פעם בחודש. לא היה חודש, הוא היה גר בבני ברק, זה קרוב. פעם בחודש הוא היה בים, ככה כתוב בספרים שמספרים עליו. פעם בחודש הוא פירך את הים. הוא לא הלך לים לשחות, הוא לא הלך לים להשתזף. הוא הולך לים כי כשאתה רואה את העוצמה, את המרחב, את הגלים, את היבשה של הגלים, זה עושה משהו בנפש שמרן החזון איש הרגיש שהוא צריך את זה. זה משהו טוב לנפש. הרב מבריסק עם כל קדושתו וזה, פעם בשנה הוא הולך לשוויץ. הרים, שלג, נשמע מוזר. ולא היה מחמיר וצדיק ומישהו שמדקדק יותר ממנו, אומרים שאולי בגלל זה הוא נסע, כי הוא היה... בלי הנרבים של תרומות ומעשרות, ואולי בשביל להעביר, אומרים שהוא היה אסמטי, אבל זאת המציאות, הוא הרגיש שלצורך נפשו, הוא צריך פעם אחת בשנה להתנתק מהמציאות של ארץ ישראל שהלחיצה אותו, ולקחת את הערים של סוויית ולראות את השלג ולהתחבר לזה. יש בזה משהו מאוד מאוד בסיסי של החיים, ששוב, באבונותינו, מרוב החומות, אצל הרבה אנשים זה נשחק. והם אנשים שעל חלקם אני באמת, הלוואי, 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 ויהיה לי אלפית מהתורה שלהם או מהקדושה שלהם. אבל אני יודע שיש נקודות מסוימות שהם איבדו משהו שלעולם יהיה אדם, שאני אני מרגיש שבזה יש לי זכות דיבור, שבזה יש איזשהו חידוש שאני יכול להביא לעולם, ואני רואה בעלי תשובה, שאת רואים את זה, דיברנו קודם על מוזיקה, במוזיקה רואים את זה במיוחד, זה ניכר. תראו, המוזיקה היהודית, מה הפיחו בה בעלי התשובה? מה אביתר בנאי, מה שולי רנד, מה אהרון ויונתן רזל, מה יוסי ואבי פיאמנטה, מה אדירן, מה הם עשו למוזיקה היהודית? הם הכניסו בשובבות, והכניסו ב... ממש, בהתענות. אצלכם נהניתי בזמירות לשבת, שיש של מדרשת תואר. אתה רואה בעמוד אחד אבן עזרא, מהראשונים, ואחרי זה עוד פיוט של הבבא סאלי, ופיוט אחרי זה שולי רנד וגד ליאור. ומאוד נהניתי, יש בזה משהו טבעי, אנחנו לא עוצרים פה משהו ומנציחים רק משהו שהיה. העדות היא דינמית, וכן, לשולי רנד יש דברים שאין לי ספק שהם פיוטים מדהימים, וגם לאדירן, וגם לאהרון רזל, אני קבעתי את, את מקומי בבית המדרש, זה דברים שיוצאים מהלב, והם הכניסו בעדות משהו שבמשהו מצליח לקרב את התורה ואת החיים, בצורה אותנטית. ובמוזיקה זה קל גם לראות. שחרדים משוגעים על זה, כולם משוגעים, איזה יופי, איזה יופי, ושומעים את זה ומתלהבים, כי יש פה משהו שהם לא מכירים, משהו אמיתי, משהו רגשי שחי וחווייתי, וכולו כיסופים לקדוש ברוך הוא, בלי ה... לא יודע מה, הקוגל והצ'ונט והדברים הרגילים שהבאנו איתנו, אלא משהו חדש, אני רוצה להגיד ישראלי, משהו מקורי אמיתי בנפש שלנו, שמצליח להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז זה בתחום המוזיקה. עכשיו עוד, תחום הקולנוע גם, שולי רנד, רמה בורשטיין, מסתבר שלכם יש פה בית ספר לקולנוע ביד בנימין, עוד נראה עוד הרבה דברים, אני מניח. בתחום החימאיות, היום, הרי זה ידוע פעם לחם, זה היה חיטה, באמת שזהו, חיטה ומים, אפילו שמרים לא היה צריך, כי עשו עם שיעור, ואז היה שמרים טבעיים, זה גם מתעכל יותר טוב, הכל יותר טוב. היום איזה שמרים, הם רק זן אחד של שמרים שהם מאוד אלימים, כדי שזה יתפח מהר, זה גם עושה הרבה בעיות בעיכול והרבה בעיות אחרות. אבל אין מה לעשות, אף אחד לא אוכל לחם שעור. יש כאלה שכן. התחלתי להגיד, נקטע לי הקו מחשבה. כן. אז יש עוד הרבה, יש עוד איזה 100-200 חומרים בכל לחם היום. מייצבים וזה, ולהאריך את הזמן מדף, ומשפרי טעם, ומשפרי ריח, ומשפרי מרקם, ומשפרי צורה, ומשפרי אישיות, לא יודע. יש איזה 200 חומרים. ובאמת מה שכתוב פעם שפת אקו מותר, אמר לי מישהו פעם, כן, אצלנו נהגו, ומישהו מוסרסתי אמר לי, אנחנו קונים בגטי מהפלטר הגוי, כי זה פת אקו ופת אקו מותר. אמרנו מישהו, אתה לא יודע מה אתה עושה, זה פת אקו מותר, מתי שזה היה קמח ומים. זאת אומרת, החומרים הם כאילו 100% קשרים, ואז, בזה שהוא שם את זה בתנור, זה לא נעשה. אבל בזמן שלנו, צריך לנפות את הקמח בגלל כל התולעים, וצריך זה, וצריך זה, וכל החומרים, כל חומר וחומר, צריך דוקטורט. אז כל הבדצים למיניהם לא היו מוצאים את ידיהם ואת רגליהם, אם לא היה כמה בעלי תשובה חימאים, שהיו מקטטים רגליים ועושים נוסחות, וכל עולם הכשרות נשען על כמה, מעולם לא היו חייבים כל כך הרבה, לכל כך מעט, כמה בעלי תשובה צדיקים, חימאים, שפשוט מעמידים את, את כל עולם הכשרות על הרגליים. עיתונות, סיוון רב, מאיר, וכן הלאה וכן הלאה, בכל תחום ותחום, לנו בעלי התשובה, אסור לראות את עצמנו בתור הנחיתיים שרק צריכים ללמוד ואת הכל. זה שלב מאוד חשוב, שצריך ללמוד ולקבל כדי שלא ניתן דרור וחותמת כשר של הקדוש ברוך הוא גם לכל הסריטות שלנו. אז צריך שימוש, וצריך בית מדרש, וצריך תורה, 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 תורה. אבל גם צריכים לדעת שיש בנו משהו מיוחד. והמשהו מיוחד הזה, אם נדע להפריח גם אותו, אז אנחנו באמת, בלי מליצות ובלי גוזמאות, מביאים את הגאולה. ואם ננוון אותו, כי זה נראה לנו לא מספיק מקובל, ולא מספיק זה, זאת אומרת, עם שיקולים זרים, שהם לא שיקולים באמת, טוב, נטו, של מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ומה אני צריך לעשות עכשיו, אז אנחנו קצת חוטאים פה למטרה שבשבילה באנו, ואנחנו נהיה כמו שעזב את אשתו עם הצ'ונטה מבעבע, או כל האנשים האלה שפשוט מפספסים את עיקר התיקון, עיקר התכלית, עיקר מה שאנחנו בבחינת לא זכה, נעשית לו, וכו'. נו, אז נו רגע איזה רעיון לניגון.
השיבנו השם אליך ונשוב חדש ימינו כקדם. השיבנו השם אליך ונשוב שובחת את שימנו כקרב.